מאמר ראשון, סמך ג' היחס אל הפילוסופים, היחס אל השכל. אז קצת עסקנו בזה, ודיברנו, למדנו איזושהי הקדמה כללית, שיש שני סוגי חוכמה. יש חוכמה שהיא תוצאה של השכל האנושי, ואז ממילא היא חלקית, מוגבלת, זמנית, היא קולטת רק צד מן המציאות לפי היכולת של האדם. ויש חוכמה שהיא באה מהמקור האחד, האחדותי. החוכמה מחוזקת על ידי הנהל אלוקי, כפי שקורא לה כאן רבי יהודה הלוי, והיא תורת השם תמימה משיבת נפש. ולכן עסקנו בזה דווקא בצורה מסודרת. ולכן אמר החבר לגבי שאלת הכוזרי, מה תגיד ולמה תענה בדבר הפילוסופים אשר הגיעו בחקירה ובעיון למדרגות שהגיעו, והם הלא הסכימו לדעה בדבר נצחיות העולם וקדמותו, בין אם נסביר שאין בורא, בין אם נסביר שיש בורא, אבל לא לפי התאריך שיש לפנינו, והנצחיות הלא אינה עניין לעשרות אלפי שנים או לאלפי אלפים, אלא כי אם דבר שאין לו סוף. אמר החבר, אל הפילוסופים אין לבוא בטענות, הועיל והם אנשים שלא קיבלו חוכמה או דת בירושה. כלומר, יש חוכמה שמתחילה מן האדם, יש חוכמה שמופיעה בירושה, ותכף נברר את זה. שערי הם יוונים, ויוון ומבני יפת יושבי הצפון. ואילו החוכמה הבאה בירושה מאדם הראשון, זאת אומרת, החוכמה המחוזקת על ידי העניין האלוקי, עברה מאדם רק אל זרעו של שם, שהוא בחיר בני נוח. אז אם כן, החוכמה האלוקית התחילה אצל הקדוש ברוך הוא, כמובן השם בחוכמה יסד ארץ, יסד מציאות, והחוכמה הזאת עברה לאדם הראשון, הוא ממילא השתלשלה, ומאז לא פסקה, ולעולם לא תיפסק מבחירי אנוש אלה שהם ההופעה ההמשכית של שם, שזה בעצם עם ישראל, אנחנו שמים. אשר ליוונים, עכשיו כאן שאלנו פעם קודמת, מה מעניין אותי, למה רבי יהודה הלוי מוסיף את החצי הזה בפסקה הזאת? אשר ליוונים לא הגיעה עליהם החוכמה, כי אם לאחר שניצחו את האומות אשר נלחמו בהם, כי אז הוא עתקה החוכמה עליהם מן הפרסים אשר קיבלו מן הכסדים, רק אז קמו הפילוסופים המפורסמים במלכות ההיא. ועוד, מיום עבור המלכות לרומא, לא קם בין היוונים אף פילוסוף מפורסם אחד. מה הקשר בין חוכמה לבין, נקרא לזה, שלטון, מלכות, מעמד פוליטי? מה הקשר? מה רבי יהודה הלוי רוצה? זה שהיוונים היו חכמים, פילוסופיה היוונית, זה היה תלוי בניצחונם על האומות. שאז הוא עתקה החוכמה עליהם מן הפרסים אשר קיבלו מן הכסדים. שלפני היוונים שלטו הפרסים שאצלם הייתה החוכמה, ואחר כך עברה אל היוונים, ואחר כך עברה לרומא. ואז לא מצאנו חוכמה אצל יוון. מה זה קשור? מה קשורה הופעת חוכמה למצב פוליטי? אלא כאן אנחנו נכנסים לסוגיה עצומה. נתחיל אולי ממקום אחר לגמרי. אין הנבואה שורה, אלא על גיבור, חכם, עשיר, ענב ושמח. קודם כל פשט. אין הנבואה שורה, כדי שתהיה חוכמה אלוקית באדם, האדם צריך לעשות מספר הכנות. נסביר את זה באופן מאוד ראשוני כרגע. קודם כל הוא צריך לעשות הכנה מבחינה פיזית. הגוף של האדם צריך לתפקד בצורת תקינה. אין הנבואה שורה, אלא על אדם שהוא גיבור. מה זה גיבור? קודם כל פשט. גיבור. יש לו כוח פיזי. כל אחד לפי המדרגה שלו. בית, גיבור, במובן הזה שהוא יודע לכבוש את יצריו. הוא יודע לנהל, כלומר לא רק גיבור פיזית, אלא הוא יודע לנהל את היצרים הפיזיים לפי התוכן הנכון. הוא לא מבטא את היצרים, מצד שני הוא לא משתעבד להם. כובש, כמו שדיברנו הרבה פעמים, שלכבול זה לא לבטל, אלא לתת את הערך הנכון.
מתאל.
אז מי זה הגיבור, המתאל לתיצור? אז קודם כל, השלב הראשון, התכונה הראשונה שנדרשת מן האדם כדי להיות נביא, האדם בישראל, זה להיות גיבור. להיות גיבור זה אומר להתייחס אל הפיזי שלך, הפיזיולוגי שלך, בצורה מתוקנת. בצורת קינה, לא לבטל מצד אחד, ולא להשתעבד מצד שני.
למה לא חסיד הרב?
רגע, שנייה. כרגע בואו נראה מה חז"ל אמרו ונפסק להלכה. אז קודם כל אין נבואה שורה, אלא על אדם גיבור. עוד סוג של גבורה, שהוא קשור לפיזי, זה עשיר. כלומר, המעמד הכלכלי של האדם צריך מעמד תקין. הלבוש, הרכוש, הבית. כלומר, לא יכול להיות אדם, בקיצור, שהממדים הפיזיים שלו, הם לא, יש בהם חיסרון. לכן אין הנבואה שורה, אלא על גיבור פיזית. אלא על השיר פיזית. ממש.
השיר ממש
או שיר
שמח בחוש?
בוא נלך בצורה משודרת. קודם כל גיבור ממש, בית השיר ממש. כסף. חוץ מזה, זהו עשיר, או שמח בחלקו, כלומר, מה נקרא עשיר באמת? לא הפונקציה הכמותית, כמה רכוש יש לי, אלא איך אני מתייחס נפשית למה שיש לי. יכול להיות אדם שיש לו הרבה כמות, אבל הוא עני מאוד, הוא עני מאוד ביחס שלו אל הדברים. לכן, זהו עשיר, או שמח בחלקו. נכון. ואין הבדל ביניהם. אבל קודם כל, המכנה המשותף לשניהם, שכדי שנבואה תשרה על אדם, חייב להופיע הצד הפיזי שבו בצורה נכונה, בצורה ראויה. אנחנו היינו מצפים, כביכול, שכדי להיות נביא, יהיה זלזול בממדים האלה שבאדם. לא נכון. כל זה מופיע בספר אורות התשובה, פרק א', מה זה להיות בעל תשובה קודם כל? דבר ראשון, התשובה הטבעית. קודם כל תהיה נורמלי מבחינה טבעית ובעיקר פיזית. התשובה הטבעית פיזית, תתפקד את הגוף נכון. לעזור בתשובה, כמו שאמרנו הרבה פעמים, קודם כל זה לדעת לאכול בזמן, לישון בזמן, להתכופף נכון, כלומר לא ככה, אלא ככה, ללכת לשירותים, כי אחרי זה לעבדו ראית, אל תשקצו, כל מה שדיברנו. זה דבר ראשון. זה הצעד הפיזי, נקרא לו. אוקיי. שלב ב', אין הנבואה שורה, אלא על גיבור, עשיר, עוד מעט נגיע לחכם, ענב. מה זה ענב? ענב זה, כן, היות והענבה היא דעה והמידות, היא התכונה היסודית של כל המידות כולן, וכרגע זה לא נושא לעסוק למה. אז כדי שהנבואה תשרה בך, הנפש המוסרית שלך צריכה להיות מתוקנת. כלומר, לא מספיק רק התשובה הטבעית הפיזית, צריך גם התשובה הטבעית הנפשית. שני הצדדים. מתקדם טיפה, חכם. אין הנבואה שורה אלא אדם חכם. אדם חכם קודם כל, חוכמה בגויים תאמין. תורה בגויים אל תאמין. אז חכם קודם כל, יש לאדם שכל, הוא אינטליגנט, הוא פיקח, הוא חריף, יש לו תובנות, הוא גם למד הרבה, יש לו ידע, ומעל כל זה, ובתוך כל זה, כמובן, חכם בתורה. למד את מקצועות התורה, מקצועות הקודש. חכם בתורה. אם יש את כל זה, מופיע בגמרא. אם יש את כל זה, אז אומר הרמב״ם, יש עוד תנאי אחד, במורה נבוכים, יש עוד תנאי אחד, כלומר, אם פיזי וכלכלי זה פיזי, נקרא לזה, או גוף זה כלכלה, זה פיזי, ענב זה נפשי, חכם זה שכלי. אם אדם בא, הביא לידי ביטוי את הממדים האלה שבקרבו, אז מגיע התנאי החמישי של הרמב״ם, שמח. אתה אדם שמח? אדם שמח של הממדים השונים בו, באים לידי ביטוי ובאים לידי ביטוי בפרופורציות הנכונות. הוא לא משתעבד לשכל ושוכח את הגוף, הוא לא משתעבד לגוף ושוכח את השכל וכו'. הסיכום של כל זה, או הכולל של כל זה, אם אפשר לומר, זה שמחה. אחרי שאדם מכין את עצמו בכל הממדים, נקרא להם היחסית הטבעיים, המוגבלים, אז עכשיו מופיע השכל האלוקי. עכשיו, מה למדנו מכאן? למדנו מכאן יסוד גדול. שנכון שהשכל האלוקי הוא הרבה מעבר לפיזי, בין הנפשי ולשכל האנושי, זה ברור, זה פשוט. אבל הקדוש ברוך הוא סידר את הדברים באופן כזה, שאם אנחנו רוצים שתשרה חוכמה מחוזקת על ידי העניין האלוקי, היא חייבת לבוא על ידי הכנה. שלב א', על ידי הכנה שלנו, ברמה שלנו. עכשיו שלב ב', האם כל אדם שהכין את עצמו את ההכנות האלה, הוא מתפקד נכון את גופו, את כלכלתו, את מידותיו ואת שכלו. בסדר גמור. ומתוך זה הוא שמח. האם ודאי שהקדוש ברוך הוא ישרה את נבואתו עליו?
לא בהכרח.
עושה כרמב״ם לא.
לא בהכרח.
לא. גם אם האדם מצידו עשה את ההכנה, הקדוש ברוך הוא קובע על מי הוא חל. אצל מי הוא יתגלה. עכשיו ברור לפי זה, שכשאנחנו מדברים על קשר בין המדרגות, פיזי, נפשי, שכלי ונשמתי נקרא לזה, זה ברור שיש קשר בין המדרגות. עכשיו נגיע אלינו. עד לכאן זה ככה כללי מאוד. עכשיו בואו נגיע אלינו. אדם רעב לא מסוגל ללמוד. זה אמת או לא? כן. אדם דואג לא מסוגל להבין. שאלה, מסקנה, השכל צריך לאכול. אמרנו אמת או שקר? אמת? אמרנו אמת או לא? אדם רעב לא מרוכז בלימודו. המוח שלו לא צלול, הוא לא יכול לדייק בלימודו. מסקנה, שהכלי הנקרא שכל, צריך לאכול. זה נכון או לא נכון? לא נכון. זה נכון שיש איזשהו תנאי, נקרא לו, בואו נשתמש לו במושגים של הרב קוק. הרב אומר שיש שני סוגים של עיכובים בחיים, לאדם. יש עיכוב שהוא עיכוב עצמי, ויש עיכוב שהוא עיכוב תנאי. ניתן דוגמה פשוטה. אדם מגיע למכון מאיר, אבל הוא לא רוצה להיפגש עם מה שיש פה. אז יש לו עיכוב עצמי. אפשרות ב', אדם רוצה להגיע למכון מאיר, אז יש לו בעיה. הוא לא עלה לאוטובוס הנכון, הגיע לחיפה. שורה האחרונה, שני האנשים האלה לא נמצאים פה. הם לא פה. רק הראשון הוא מעוקב באופן עצמי. והשני הוא מעוקב באופן תנאי. מה ההבדל בין עיכוב תנאי לעיכוב עצמי? שהעיכוב התנאי הוא לא מהותי, הוא חיצוני. אותו דבר כאן. השכל מעוקב על ידי התפקוד התקין של הנפש ושל הגוף. אבל זה לא אומר שהשכל, כשכל, לא נבודד אותו, השכל צריך לאכול. מה פתאום? דאגות וחוכמה זה שני דברים שונים לגמרי. אלא הקדוש ברוך הוא סידר את הדברים באופן כזה, שיש ארבע מדרגות בבריאה, פיזי, נפשי, שכלי ונשמתי, כשהנשמה תחול, כשכל המדרגות הנמוכות יותר יהיו תקינות, כשכל מדרגה העליונה צריכה הכנה של המדרגה התחתונה. כשלאדם אין מה לאכול, הוא דואג. זה נתון. למרות שהדאגה והפיזי זה שני דברים שונים. שני אחת. אז אם כן, החוכמה היא תוצאה של העמדה, הייתי אומר, המציאותית. עכשיו נגיע אלינו. אם אנחנו מדברים על שכל אנושי, אריסטו, יוון, פילוסופים, מול שכל אלוקי, נבואה, ברור שקודם כל תנאי פשוט הוא שהמרכיבים או המדרגות הנחותות יותר יהיו תקינות. אז ברור שהשכל האנושי לא יכול להופיע אצל עם כשהוא שפל. שיש עם שהאישיות שלו היא אישיות של עבד. עם עבד כזה, עם עבדותי. כשהתפקוד הפוליטי שלו, הצבאי שלו, הכלכלי שלו, הוא בשפל המדרגה. איך עם כזה יכול להיות חכם? אדם לא יכול להיות חכם כשהוא דואל. כשהוא רעב. כך גם עם לא יכול להיות חכם כשאין לו הכנה. כלומר, מה רבי יהודה הלוי בעצם רוצה לומר? זה נכון שגם אצלנו על פי התורה, כדי שתשרה נבואה, צריכה להיות איזושהי הכנה. זה נכון. אבל ההבדל הוא שההכנה הזאת היא מבחינתנו, והקדוש ברוך הוא מחליט אם להשפיע את השפע האלוקי הזה. אבל אצל אומות העולם זה מתחיל בשכל אנושי. והשכל האנושי הזה לא יכול להופיע אלא כשהגוף והנפש מתוקנים. ולכן אל תתפלא כשאתה רואה כשאומות העולם שפלות, משועבדות, אין אצלם חוכמה. ואתה כן רואה, כשעם ישראל שפל, יש פה חוכמה. למרות, כאן צריך להעיר הערה בסוגריים, הערה חשובה מאוד, למרות שהחוכמה שהופיעה עלינו בחוץ לארץ, בגלות, היא ודאי לא אותה החוכמה שמופיעה עלינו בארץ ישראל. כלומר, ברור שאין נבואה בחוץ לארץ. השפע האלוקי לא יחול עלינו. מאז שחרב הבית, עברה הנבואה מן הנביאים אל החכמים. ויש אומרים אל התינוקות והשוטים, אל השוטים והתינוקות. כלומר, הצינור שנקרא נבואה, היא מתגלה עכשיו דרך השכל שלנו, אבל לא דרך השכל האנושי, אלא דרך השכל האלוקי שאנחנו נחשפים אליו. דרך התופנות שלנו, והאלימות שלנו, והעיון שלנו, והמכה שלנו, בלי דרך הזו שלום השכל. בכל אופן, נאזין, נחזור אלינו. מה רבי יהודה הלוי בעצם רוצה לומר? יש הבדל משני סוגי חוכמה. חוכמה אנושית וחוכמה אלוקית. החוכמה האנושית היא מתחילה באדם. היא מתחילה באדם, היא תלויה במצבו הכולל. מצבו הכולל, אז בואו נבדוק מה מצבו פיזי ונפשי. היות הזה מתחיל מן האדם, לא יכול להיות שתהיה חוכמה אם זה לא, אם אין מדרגות נחותות ותוקנות. אבל בנבואה, אבל בחוכמה מחוזקת על ידי עינינו אלוקי, זה מתחיל בקדוש ברוך הוא. אז נכון שאנחנו צריכים לעשות את ההכנות. נכון. אבל זה מתחיל בו. ולא תמיד ההכנות האלה הן מעכבות מלהופיע נבואה, וכאן הנקודה, בפרט אצל עם. זה נכון, כמו שאמרנו מקודם, שכשאנחנו בגלות, כלומר שהממדים האלה חסרים בנו כעם, אז ודאי שגם אין לנו נבואה. עובדה, בגלות אין נבואה. רק בארץ ישראל יש נבואה. לכן הדוגמה שהוא מזכיר כאן, שלא מצאנו חכמים אצל היוונים, מאז שלפני שהם שלטו בכיפה, ואחרי שירדו מהכיפה, זה עניין עקרוני. כי אצלם החוכמה היא תוצאה של המאמץ שלהם. כדי שהשכל האנושי ישרה, צריכה להיות איזושהי הכנה שתלויה בהם. אבל כדי שהשכל האלוקי ישרה בנו, צריכה להיות החלטה אלוקית. כמובן, החלטה אלוקית שמתחילה בהכנה שלנו, לפעמים אנחנו אנוסים, לפעמים אנחנו לא מסוגלים, אבל הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו עלינו. מבחינה זו ברור למה מצד אחד הגלות זה בית קברות, כן את ההכנות המתאימות. מצד שני, בבית הקברות הזה, עדיין נשארה לחלוכית ישראלית שהקדוש ברוך הוא התגלה אלינו, דרך החכמים. כי זה מתחיל בו. אצל מות העולם לא יכולה להיות שום חוכמה כשיש חולשה. אצל עם ישראל יכולה להיות חוכמה כשיש חולשה, אבל אומנם חוכמה חסרה. אבל האם יש חוכמה? כן. האם יש שכל אלוקי? כן. לכן הדוגמה הזאת שהוא מזכיר כאן היא עיקרון. אשר ליוונים, לא הגיעה אליהם החוכמה כי אם לאחר שניצחו את האומות אשר נלחמו בהם. ואז מה קרה? ואז האומה כאומה התחילה לתפקד בממדים הפיזיים, הנפשיים וממלא. בצורת תקינה, וממילא החוכמה הייתה יכולה להגיע אליהם. כי אז הוא עדכה החוכמה עליהם מן הפרסים. מה זה קשור לשלטון הפוליטי? זה קשור. כי כשאומה שולטת, כשאומה מתנהלת בצורת תקינה, השכל האנושי יכול להופיע. אשר קיבלו מן הכסדים, רק אז קמו הפילוסופים מפורסמים במלכות ההיא, ועוד מיום עבור המלכות לרומא, לא קם בין היוונים אף פילוסוף מפורסם אחד. רק שנייה אחת. שנייה, סליחה, בבקשה.
קודם
כל, תביא, זאת אומרת שתביא שיהיה אומה
אחת
במדרגת
שכל אנושי, או
שיכול להיות
כמה אומות?
לא, בוא נעשה סדר.
קודם כל, מה החילוק העקרוני? מה שאתה אומר זה אומר, עכשיו ג'
החילוק העקרוני קודם כל. החילוק העקרוני שאם החוכמה היא מתחילה מן האדם, אז זה תלוי במצבו. אם החוכמה מתחילה מן הבורא, אז נכון שאנחנו צריכים לעשות הכנה, אבל זה מתחיל בבורא. זה מעין מה שכתוב, ניתן אולי דוגמה יותר פשוטה. יש שתי אפשרות כיצד ללמוד תורה. אפשרות אחת זה ללמוד תורה לשמה. אדם לומד תורה לשמה, לשם האמת, לשם השם וכו'. זה מדרגה עליונה מאוד. ויש מדרגה שנייה שאדם לומד תורה לא לשמה. לא לשמה, הוא לומד תורה לשם כבודו, לשם שיהיה לו מקצוע, שהוא יותר חכם, עולם הבא, גן עדן. זה לא לשמה. עכשיו, מה היינו אומרים עליו, על תורה שלא לשמה? זה מוקצה מחמת מיוס. אני כביכול משתמש בקדוש ברוך הוא בשביל האינטרסים שלי. לכן היינו מצפים שחזל יאסרו באופן מוחלט את המצב הזה. תורה לא לשמה, אין דבר כזה. אז אני כביכול משתמש בקדוש ברוך הוא בשביל עצמי. אבל חזל התירו את זה. למה התירו את זה? שמתוך שהיא עוסק לא לשמה, מתוך אינטרסים אישיים, יבוא לשמה. איך יבוא? כי במפגש שלנו עם התורה, גם כשאין לנו את ההכנות הנכונות, כמו למשל ההכנות האלה, או הכוונות שלנו שהם לא נשמע, יש בתורה איזו הופעה אלוקית אלינו, שהיא תהפוך את הלא לשמה שלנו ללשמה. כלומר, זה לא מתחיל בבן. הרי אמרנו הרבה פעמים שכל המושג אמונה זה לא כמו שחושבים בטעות, אני פונה אל האלוהים. זה לא אמונה, זה כפירה. זה אצל הגויים. אלא האלוהים חל בי. מתוך שהאלוהים חל בי, אני פונה אליו. אז אותו דבר כאן, להיות אדם חכם, אם זה מתחיל אצל עם ישראל, אז זה מתחיל מלמעלה למטה. זה נכון שבגלות יש לנו תורה קטנה. עד כדי כך שהתלמוד הבבלי נקרא על שם, נקרא על ידי חלק מחכמי הבבלי, חושך. לימוד הבבלי, שאנחנו לא מבינים כמעט כלום בו, הוא נקרא יחסית חושך. במחשקים מושיבני, זאת הלמודה של בבלי. האור הגדול הזה, הוא חושך יחסית לאור של ארץ ישראל. אבל בתוך עומק החושך, הייתה איזושהי הערה. לא אמנם בצינור נבואי, אלא בצינור חוכמתי, הייתה הערה כי זה מתחיל מהקדוש ברוך הוא. אז אתה לא מבין, אומר חביד הלוי לכוזרי, יש שני סוגי חוכמה. יש חוכמה שמתחילה מההשתדלות של האדם. ומילא זה תלוי במצבו. מצבו הגופני, הנפשי, השכלי. סליחה, הגופני והנפשי הוא ממילא השכלי, והוא קל וחומר אצל עם. אבל אצלנו זה לא מתחיל בהכנה שלנו. זה מתחיל בשפע האלוקי. זה נכון שזה תלוי בהכנה שלנו. זה נכון. אבל זה לא מעכב, זה לא עיכוב עצמי. כי זה מתחיל בקדוש ברוך. אני מקווה שזה עכשיו יותר ברור.
לא, באומות העולם, יכולים לשקול
פעם עם אחד שזה עובר המלכות. בוא נאמר ככה, החוכמה שמופיעה אצל אומות העולם היא לפי השליטה, היום היינו אומרים, אני יודע מה, לפי ההתפתחות הטכנולוגית, המדעית, אצל כל עם, ממילא מתפתחת אצלו יותר חוכמה. אני חושב גם יותר מזה, היום זה פשוט להגיד. כלומר, פעם, מה היה הייצוא של האומות? פעם הייצוא היה חומר, היה מסה, נכון? כלומר, אם היית עם מצליח באנושות, במה זה בא לידי ביטוי? כמה מסה מכרת? כמה מסה זה יכול להיות כמה כיסאות? כמה, אני יודע מה, תפוזים? ככל שהאנושות הולכת ומתפתחת, וברוך השם היא מתפתחת מאוד, כי באלף השישי פתחו מענות החומה כפי שכתוב בזוהר, מה מוכרים היום?
ידע.
שכל. כלומר, עם, כדי שעם יהיה מוצלח, מבחינה פוליטית, צבאית, כלכלית, והכל כידוע כפשוטו, הוא מתחיל בממד הכלכלי, אתה צריך להיות חכם. איפה שיש שכל, יש הצלחה היום. אין שכל, אין הצלחה. לכן הקב"ה הוא מסובב את הדברים בצורה כזאת, שככל שהאנושות הולכת ומפתחת, השליטה, אם אפשר לומר, השליטה אצל אומות העולם, עוברת לאותן התרבויות שבהן יש יותר ידע. ניקח עוד משפט אחד, ניקח למשל את התרבות המערבית מול העולם השלישי. והסינים והיפנים היום מתחילים להבין את זה. היום כבר התחילו להבין את העניין הזה. אבל גם שם עדיין מייצרים חולצות במסה.
אבל התחילו
להבין את זה. כלומר, מי הוא העם? שאצלו מופיעה החוכמה, העם שאצלו יש, אם אפשר לומר, שהמציאות שלו כוללת מצד אחד את העמדה הפוליטית, הצבאית והכלכלית, ומצד שני, הידע. הידע הוא התוצאה שיש של כל זה. אפשר לומר, רק עם אמריקה של היום, אירופה.
אנחנו לא יכולים להגיד שיש להם, זה אותם מות שהם מפתחות ידע, וזה יש להם מדרגה נפשית מוסרית גבוהה. אמרנו שזה
מעכב,
שזה
קודם
כל פיזית,
נפשי,
ואז
זה סבל. זה נכון, האמת, אתה צודק. בוא נאמר ככה, התהליך פה הוא נסתר. אצל אומות העולם הוא הרבה יותר נסתר, אצלנו הוא יותר גלוי.
גם אצלנו אנחנו קשה לנו...
נכון, אבל אתה צודק, שאלה מצוינת, אבל זה ייקח אותנו רחוק מאוד. כלומר, המהלך המתוקן של הממדים האלה הוא פנימי. והרבה פעמים לומדים דרך הרגליים. למשל, דוגמה פשוטה, בוא ניקח דוגמה פשוטה, סליחה שאני רלוונטי מדי. האמריקאים לא הבינו, בשכלם המפותח, שיש אנשים שנקראים רשעים בעולם. שהדרך היחידה להתמודד איתם זה פשוט להשמיד אותם. עד שפשוט הם ספגו את זה מול העיניים. זה נקרא מגדלי התאומים. כלומר, המפגש עם הרשע הפיזי שיש בעולם, שתוצאתו כמובן הנפשית, שתוצאתו ההשקפה המעובדת של האסלאם, המפגש הזה, החוכמה של אמריקה לא הצליחה להבין את זה, איך לתפקד את הפיזי של הנכון, אפילו אומר בממד הספציפי הזה, עד שהיא לא פגשה את הפיזי הזה. אבל אנחנו נכנסים גם לסוגיות אחרות לגמרי. איך הקדוש ברוך הוא מסובב את המהלך הזה? הסוגיות עמוקות מאוד.
אבל זה לא רק זה שזה לא הפיזי שלו שאמר, זה שזה בבירור שונה ולא בצורה ישירה, זה בסדר, זה ניתן להבין, אבל אנחנו רואים שנעשה פה תהליך, השכל האנושי כביכול ממשיך להתפתח, ממשיך להתקדם, ו, והפיזי בסדר, אוקיי, אנחנו רואים שהוא מתקדם תמיד, אבל הממד הנפשי מגיע, הוא כאילו מתקדם, אבל כאילו יש התקדמות...
בוא נאמר ככה, אני מנסה לענות תשובה כללית לדבר שצריך הפרטה. בממד הפנימי זה המהלך. בממד החיצוני וההתפרטותי, לכאורה נראה שזה לא. כלומר, לכאורה מה נראה? בוא נדבר בצורה ישרה. לכאורה נראה שהשכל האנושי מאוד התקדם, המוסר האנושי מאוד התקלקל, והפיזי עומד באיזשהו מקום בדרך, באמצע. לא ברור איפה הפיזי עומד. לא, הגוי רוצה לתפקד, הגוי אוהב לישון, אוהב לאכול. לא תמיד הוא אוכל דברים בריאים, בסדר. אבל עצם המפגש עם האכילה הוא מופקד. העמדה המוסרית היא בעייתית. כלומר, יש כאן איזשהו דילוג על המעמד המוסרי. אחת הסכנות של התפתחות המדע, סכנות הגדולות, שאין הכנה מוסרית איך לקבל את, את החוכמה שהתוודענו אליה. כלומר, אם האדם היה מוסרי, אז לא היינו מגיעים למצב כזה שאדם היה יכול בידע שלו להשתמש לרעה עד כדי השמדתו הוא עצמו. מבחינה פיזית ומבחינה נפשית, מנטלית. כלומר, האדם לא היה מגיע למצב כזה שהוא יכול להמציא פצצה להשמיד את העולם. האדם לא היה מגיע למצב כזה שהוא יכול דרך האינטרנט להרוס את הבריאות הנפשית והפיזית שלו. הוא לא היה מגיע לזה. אז מה קרה בדרך? הקדוש ברוך הוא מסובב את התהליך, את התפתחות השכל האנושי. מסיבות כאלה ואחרות אנחנו כרגע לא עוסקים בזה. והשכל האנושי הזה בעצם הוא נובע מנפש מוסרית פוטנציאלית לאותה מדרגה השכלית. וכשהנפש הזאת לא מופיעה כלפי חוץ בפועל, אז יש קלקולים נוראים. יש פער גדול בין הידע לבין ההתנהגות. שהפער הזה הוא תוצאה של המוסר, של הנפש. זה הבעיה, נכון? בוא ניקח את זה כדוגמה פשוטה. עוקף אותך מישהו מימין בכביש, מצפצף לך וכו'. צריך לו, תתבייש לך, אתה לא יודע איך ללכת לנוסע, וזה. אתה עוצר על ידו ברמזור, מה מתברר מזה? הרופא שלך, במרפאה, והחליפה והעניבה, המרצה המלומד באקדמיה. זה באמת או לא? סליחה שאני אומר דבר קשה. זה יכול להיות גם הרב שאתה שומע אותו, שומע על מה שהוא אומר. אם זה לא בא מהמעמד המוסרי הזה. כלומר, אנחנו נמצאים בדור כזה, שהשפיצים אפשר לומר, הנקודה שהיא עד נקודה שצריכה תיקון ביותר, זאת המוסר. זה המוסר. ולכן באמת מתפתחות תיאוריות אומניות, כן, אומניות כאלה ואחרות, איך לגלות את הערך המוסר. אבל אנחנו, עוד פעם, אנחנו נכנסים לסוגיות אמוניות ארוכות מאוד. אבל מה שרציתי רק להגיד זה דבר אחד. נחזור לכוזרי. שהחוכמה האנושית, היא מתחילה באנושי. היא מתחילה באנושי, אז היא תלויה בזה. היא תלויה בזה באופן פוטנציאלי, ואם לא, אז על פי הרגליים. החוכמה האלוקית, החוכמה של עם ישראל, היא לא מתחילה בנו. היא מתחילה בקדוש ברוך הוא. אז היא גם תלויה בהכנה הזאת, אין הנבואה שורה אלה על פי כל מה שאמרנו. אבל היא מתחילה בו. אז היא קיימת בכל מצב. ולכן היא אמת. לכן מה אתה מתפלא שאני מעדיף את משה רבנו על אריסטו? משה רבנו זה חוכמה שמחוזקת על ידי העניין האלוקי שעברה בירושה מהאדם הראשון. תורת אריסטו היא תורה חלקית שהופיעה על ידי השכל האנושי. ולכן החוכמה האנושית עברה על ידי מי ששלט בהיסטוריה, ששלט בעולם. אבל החוכמה של עם ישראל היא לא מופיעה על פי מי ששולט. דרך אגב, אולי חשוב להזכיר, אני לא יודע אם הזכרנו את זה פעם, מה השם המקורי של ספר הכוזרי? רבותיי, מה השם המקורי בערבית של ספר הכוזרי? תסתכלו. נא לפתוח, אני מקווה שזה כתוב פה באיזשהו מקום. אני לא מוצא שזה כתוב אפילו פה. אני אגיד בעל פה. השם המקורי של ספר הכוזרי, ספר ההגנה והמופת על הדת המושפלת. ספר ההגנה והמופת על הדת המושפלת. זה השם המקורי של ספר הכוזרי. מה כתוב פה? דבר עצום. אם אלוהים ברא את העולם, והוא בחר עם שיוביל את העולם למטרתו ולתכליתו, אז איך יכול להיות שהעם הזה סובל יותר מכל העמים האחרים לאורך זמן בכל ההיסטוריה? מסקנה של השכל האנושי על הסבל של עם ישראל לאורך כל ההיסטוריה, שכנראה העם הזה, העם ישראל, הוא לא העם הנבחר. כי איך אבא יכול להתנהג ככה לבן שלו? מלא חד פעמי, מלא נותן לו איזה סתירה, אבל באופן רציף עד כדי שואה, אני מגזים כן לתקופה שלנו, זה לא יכול להיות. אז רבי יהודה הלוי נדרש לכתוב ספר שעניינו הגנה ומופת על הדת המושפלת. אני חייב להראות שהיחס בין האלוהים לבין הנבראים לא תמיד הוא על פי מה שהעיניים שלנו רואות. זה המופת. ולמה? כי אומות העולם הם תופסים את זה כך. אומות העולם תופסים, בואו נבדוק את ההצלחה. ואז, כן, כן, כמו היום בעסקים, תצטרף למוצלחים. אלוהים מצטרף אל המוצלחים. אלוהים ברא את המוצלחים. אלוהים מוביל את המוצלחים כדי להצליח את העולם. והנה אנחנו רואים פה שרוב התקופה ההיסטורית של עם ישראל לא היה עם שסבל יותר מאיתנו. אז רבי יהודה הלוי נדרש לכתוב ספר, איך יכול להיות? שאנחנו העם הנבחר, שאמור לגאול את העולם, הרי אנחנו סובלים יותר מכולם, בכמות ובאיכות. רבי יהודה הלוי כתב את הספר. אז רבי יהודה הלוי כתב ספר שזהו שמו. ספר ההגנה והמופת על הדת המושפלת. וכל הספר, שנייה אחת, וכל הספר, הוא מנסה להסביר לו בדיוק את המהלך שאנחנו עוסקים כל הזמן. אל תשפוט את המציאות לפי מה שהעיניים שלך רואות, תשפוט את המציאות לפי השכל האלוקי, הנקרא אמונה שאותו אנחנו מבררים. ולכן, אם אתה רוצה לבדוק מה ההבדל בין החוכמה שלנו לחוכמה של, 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 של אומות העולם, החוכמה של אומות העולם היא תלויה במציאות. המציאות מצליחה לאומות, יש להם חוכמה. לעומת זאת, בעם ישראל זה לא ככה. בעם ישראל, החוכמה האלוקית היא באה אלינו מלמעלה למטה. נכון שכדי שתהיה חוכמה שלמה אנחנו צריכים הכנה, אבל היא לא תלויה בהכנה. של אומות העולם זה תלותי, היא תלויה בהכנה. ולכן הוא מביא את החצי השני בפסקה שלפנינו. אשר ליוונים לא הגיע אליהם החוכמה, כי אם לאחר שניצחו את האומות אשר נלחמו בהם. ואצלנו, מתי הגיעה אלינו החוכמה? כשהיינו במדבר. ומה היינו במדבר? נחשים ועקרבים. ומה היה איתנו אחר כך? חטא העגל. תגיד לי, זה העם הנבחר? כן.
יש פה ממש לפי הפתיחה, בספר שמובן, הטענות נגד הדת המושפלת.
איזה עמוד?
ממש לפני הפתיחה.
אין לי את זה. אני אעשה. עמוד 13. איזה ספר אתה? לפני הפתיחה של הכוזרי עצמו. הבנתי, הבנתי. אוקיי, הנה. טוב, התפלטתי, אני לא זוכר שזה לא כתוב. הנה מצוין. ספר הכוזרי הוא ספר תשובות לטענות נגד הדת המושפלת והבאת ראיות להגנה עליה. טוב, זה משפט סד מורכב. המשפט יותר מדויק. ספר ההגנה והמופת ולהגן על הדת המושפלת. אולי לא יודעתי במילה, אבל זה הספר. עכשיו, מה היינו מצפים שבעצם יהיה הספר הזה? היינו מצפים להוכיח כמה אנחנו לא שפלים. נכון? לא, אל תהיה. אבל אנחנו כן שפלים. אז איך אתה יכול להגן על אדם שהוא שפל, שהוא נראה כשפל שהוא לא שפל? אם אתה מסביר, איך להסתכל על השפלות שלו. הוא שפל. סליחה, אני רוצה להגיד את העבר ברור. אדם שמגיע למכון מאיר, זה מאוד נחמד, מאוד נעים, מאוד מתוק. אבל זה מאוד קשה. מי שבאשליה שזה לא יהיה קשה, חבל הזמן. יכול לחזור למקום שמנו יגיע. יכול לחזור הביתה. להיות אדם שיראת השמיים שלו, האמונה שלו, התורה שלו, היא זאת שמחיה אותו, זה קשה מאוד. נכון שדוד המלך אמר, תעמור הוא כי טוב השם. תאימה היא תמיד תאימה. לכן זה נקרא תאימה. כי אתה רק טועים, אתה לא אוכל. כשאתה מתחיל לאכול, זה מתחיל לעשות בלגן בקישקה, זה מתחיל להתעקע פה קצת. צריך קצת להעביר את זה. בסוף תורתך שעשועי, ברוך השם. אבל הדרך היא דרך מסובכת. לכן ספר הכוזרי הוא ספר תשובות לטענות נגד הדת המושפלת והבאת ראיות להגנה עליה. והספר כידוע נכתב בעומק הגלות, בעומק השפלות של ישראל. אותם הימים, 400 שנה לפני רבי יהודה הלוי, עסקנו בזה קצת פעם. כן.
יש נביא שיכול להיות שלא היו לו את כל המעלות?
לפי ההלכה, לפי הרמב״ם, לא. אין נבואה בחוץ לארץ. עכשיו אולי אנחנו מבינים יותר למה אין נבואה בחוץ לארץ. אין נבואה בחוץ לארץ, כי אי אפשר להשיג את ארבעת המעלות האלה שהתוצאתן השמחה, כעם בחוץ לארץ. אמנם כתוב שיחידים על עם אין נבואה, על עם ישראל בחוץ לארץ אין נבואה. על יחידים בחוץ לארץ יכולה להיות נבואה בתנאי אחד. או שהם היו בארץ ישראל והיו במדרגה הזאת, או שהם שואפים לארץ ישראל. בתנאי שהמציאות שלהם בארץ ישראל והשאיפה שלהם אל ארץ ישראל היא נובעת מהמצב הכלל ישראלי שלהם. הם חוברים לכלל ישראל. הרי זה פסקה מפורשת בספר אורות. תחילת אורות ארץ ישראל. פסקה ו' למשל. פעולת רוח הקדושה. טוב, האמת לי לפני כן פסקה ד'. תודה רבה. אי אפשר לאדם מישראל שיהיה מסור ונאמן למחשבותיו, הגיונותיו, רעיונותיו ודמיונותיו בחוץ לארץ כתכונת הנאמנות הזאת בארץ ישראל, ולא משנה כמה אתה צדיק. זה אי אפשר. זה לא המקום המתאים. כל מקום, הקדוש ברוך הוא ברא כל מקום עם הערך שלו, עם ההופעה האלוקית שלו. אז אי אפשר. הופעות הקודש באיזו מדרגה שהן, חוכמה, נבואה וכו', נקיות הן בארץ ישראל לפי הערך. ובחוץ לארץ מעורבות הן בסייגים וקליפות מרובים. כי זה המקום גורם. אמנם לפי גודל התשוקה והקישור של האדם לארץ ישראל, בין אם הוא בחוץ לארץ ומשתוקק לארץ ישראל, או בין אם הוא בארץ ישראל ומשתוקק לארץ ישראל, יכול להיות אדם בארץ ישראל וחושב על חוץ על אירופה, רוצה לגור בשוויץ. אמנם לפי גודל התשוקה והקישור של האדם לארץ ישראל, הרי רעיונותיו מזדקחים, שימו לב, ככל שאדם יותר מחובר לארץ, בגופו ובנפשו ובמחשבותיו, כך הרעיונות הרוחניים שלו יהיו יותר מכוונים, יהיו יותר אמת. מיסוד אוויר עד ארץ ישראל שמחכים אותה. החופף על כל מי שמצפה לראותה. מחכים אותנו, סליחה. עכשיו לגבי מה שאמרנו לגבי חוץ לארץ. וב. פעולת רוח הקדושה הנקלטת בארץ ישראל פועלת היא תדיר גם אם נזדמן הדבר ויצא האדם לחוץ לארץ. באיזה תנאי? או על ידי טעות. אדם הלך לטייל ברמת הגולן, טק, מצא את עצמו בסוריה. טוב, סוריה זה ארץ ישראל. אבל נגיד מצא את עצמו במקום אחר. או על ידי איזו סיבה מוכרחת. או הוא בשליחות, מתוך ההבנה מה זה ארץ ישראל וכו'. הרי גם הנבואה כשחלה כבר בארץ ישראל, אינה פוסקת גם בחוץ לארץ. היו היה דבר השם מלחזקל בארץ כסדים, איך יכול להיות? איך יכול להיות שדבר השם מלחזקל בארץ כסדים, איך יכול להיות? היו, מפני שהיה כבר, התחיל בארץ ישראל, המגמה היא ארץ ישראל. ודאי, מה השאלה? לטייל בחוץ לארץ זה בעיה חמורה. אלא אם כן, הטיול הוא צד של או למצוא אישה, או פרנסה, או ללמוד תורה. עכשיו צריך לברר את הגדרים המדויקים. אבל זה לא בעיה הלכתית. זה בעיה הלכתית, אבל זה לא רק הלכתית, זה בעיה אמונית. זה כמו אחד נותנים לו לשתות מעדר. פתאום הוא פותח את הברז, שותה מים ככה, סליחה במחילה, עם מלוכלכים, עם כל מיני חרקים כאלה. מה היחס? מה הם מאופשים כאלה? טוב, קצת התפזרנו. בכל אופן, נחזור אלינו אם כן. החוכמה האנושית היא מתחילה במצב של האדם, או במצב של האומה. האומה חזקה, תהיה חוכמה. האומה חלשה, לא תהיה חוכמה. מה שכן בעם ישראל הפוך. החוכמה הישראלית לא מתחילה מהמצב של האומה. היא מתחילה מהקדוש ברוך הוא. כמובן, אם המצב של האומה תקין, תהיה חוכמה גדולה יותר. המצב של האומה לא תקין, תהיה חוכמה, כי זה מתחיל ממנו. אבל חוכמה קלה. תלמוד בבלי, שאנחנו ברוך השם משתדלים להיות מוארים מאורו, הלוואי שנבין משהו. אבל ביחס לחוכמה היותר שלמה, התלמוד הירושלמי, זה חושך. אבל החוכמה לא תלויה באדם. בבקשה, מישהו רוצה להעיר משהו. כן. כן. שאלה גדולה. השאלה שאתה שואל, שואלים כולם. אני אגדיר את השאלה שלו בצורה אחרת. הרי אנחנו באנו לכאן כדי לפגוש את הנשמה שלנו. איך הנשמה שלנו יכולה להופיע על ידי הלימוד השכלי שלנו? איך יכול להיות שדברים רוחניים נמדדים בממדים רשמיים? במדדים רשמיים?
איך יכול להיות? יפה. את השאלה הזאת שואלים כולם.
אחד מהשואלים זה השולחן ערוך. רצינות. השולחן ערוך והרמה. שואלים את השאלה הזאת, מופיע בסימן ו', כדאי לחזור על זה כל הזמן. סימן ו' במחילה מכבודנו, הלכות בית הכיסא. דין ברכת אשר יצר, ואלוהי נשמה ופירושיו. טוב. כשיצא מבית הכיסא, יברך אשר יצר את האדם בחוכמה. אשר יצר את האדם בחוכמה. שבריאת האדם היא בחוכמה נפלאה. ויש מפרשים, קודם כל, גוף האדם המכונה שלא תיאמן. מכירים את הספר? אשר יצר אדם בחוכמה, איזה גוף פלאי הקדוש ברוך הוא ברא, איזה חוכמה אדירה צריכה להיות כאן. טוב, ב', פירוש שני, ויש מפרשים, על שם שהגוף דומה לנוד, מלא רוח. הגוף שלנו, יש בו נפש ונשמה, יש בו משהו רוחני יותר. לא רק הפיזי, הראיה שאדם מת, יש בו פיזי, אבל אין בו את החיות. והרוח הזאת, הגוף הזה שמלא רוח, והוא מלא נקבים, הוא מלא חורים. האף, האוזניים, נחיריים וכו'. נקבים, בכל הגוף יש לנו נקבים. נקבים, נקבים, חלולים, חלולים. ומה קורה לבלון כשיש חור בבלון? הרוח יוצאת. אז יכול להיות שהרוח לא יוצאת. אנחנו עכשיו לומדים הלכה, מה צריך לכוון מברכת אשר יצר. ויש מפרשים בחוכמה שהתקין, סליחה, ויש מפרשים על שם שהגוף דומה לנוד מלא רוח והוא מלא נקבים כדי לקמן, והרוח לא יוצאת מהנקבים. בלון שיש בו חורים ואין, הרוח לא יוצאת. פלא. יצרת אדם בחוכמה, אפשר להבין את זה. ג' ויש מפרשים בחוכמה שהתקין מזונותיו של אדם הראשון, ואחר כך בראו. הקדוש ברוך הוא הכין לאדם הראשון את הכל וברא אותו ביום השישי. בסדר. נגיע לענייננו. יש פה הרבה הרבה פירושים. ועוד יש לפרש לגבי מפליא לעשות. רופא חול בשר, הוא מפליא לעשות. זה הפלא, זה החוכמה. מה הפלא? מפליא לעשות, אולי נקרא בשולחן ערוך קודם כל, הוא מפליא לעשות, מפני שהאדם דומה לנוד מלא רוח, ואם יעשה אדם בנוד נקב כחודה של מחת הרוח יוצא, והאדם מלא נקבים ורוחו משתמרת בתוכו, הרי זה פלא, זה כמו שלמדנו. זה השולחן ערוך, ההסבר הראשון, הוא מפליא לעשות. הסבר שני, ועוד יש לפרש, על שם שבורר טוב המאכל ודוחה הפסולת, מערכת העיכול של האדם, שיודעת לברור את הטוב ולהוציא את הפסולת, את הפסול, בסדר? ודבר שלישי, ועוד יש לפרש, כן, הרי המחשב של היום, שהוא שיא הידע, הוא לא יודע להוציא את הפסולת מתוכו. נכנס וירוס, הוא לא יודע להזהיר מפני מחלות, לא עולה לו החום פתאום. הוא פשוט משתתק, קבל התקף לב על המקום. זהו, חייל לכתב את סכנאי, שיעשה את חיית המתים. זה גם עולה הרבה כסף דרך אגב. אבל אומר הרמה, ועוד יש לפרש שמפליא לעשות, אחרי אני מתחבר לשאלתך, שמפליא לעשות במה ששומר רוח האדם בקרבו וקושר דבר רוחני בדבר גשמי. הקשר הזה בין רוחניות לגשמיות והופעת הרוחניות דרך הממדים הגשמיים, זה פלא. איך אני חושף את נשמתי דרך זה שאני לומד בשכלי? איך הנבואה שורה אם יש לי ממון? איך יכול להיות שאדם בא לבית המדרש והוא חושב שלהיות קרוב אל השם זה להתנתק מהמציאות, וברוך השם הוא זוכה להגיע למכון מאיר, אומרים לו, בדיוק הפוך, אם אתה רוצה להיות קרוב אל השם, תתחבר יותר אל המציאות. הרי התפיסה האנושית הפשוטה היא שרוח וגשם זה מלחמת עולם. איך יכול להיות שהרוחני והגשמי הם אחד? הרוחני מתגלה דרך הגשמי והגשמי לא סותר את הרוחני. איך יכול להיות? איך יכול להיות שאנחנו מדברים על ערכים של קדושה, של טהרה, של יראת שמיים, של נצח, ואנחנו יוצאים למלחמה, ואוחזים נשק, והורגים את האויב, ושופכים דם. איך זה מסתדר? הייתי אומר ככה, כל התסבוכות שלנו כעם, ושל כל אחד מאיתנו כפרטים, הם תוצאה של חוסר ההבנה של הדבר הזה. איך הרוחני מתגלה דרך הגשמי, הרי לכאורה אלה שני כוחות שהם הפוכים לחלוטין. זה צריך להתכוון דרך אגב במפליא לעשות. שגם אנחנו מפליא לעשות שהוא ברא רוחני בגשמי, ואין סתירה. לא יודע, מניתי לך. מפליא לעשות. מפליא לעשות, פלא. פלא, איך יכול להיות שהשכל לא מתפקד כשאני רעב? איך השכל לא מתפקד כשיש לי מינוס בבנק? איך אני עצוב, או לא עצוב, אבל איך אני קצת דואג כשיש לי מינוס כלכלי? מה זה קשור? חסר לי 100 שקל בכיס, למה אני דואג? זה שני קווים מקבילים לכאורה שלא נפגשים. וכן על זה הדרך הלאה. הנפש קשורה במצב הגופני. השכל קשור במצב הנפשי והגופני. עכשיו העיקר, הנשמה קשורה לשלושת הממדים הנמוכים. יותר מזה, אני לא רוצה להרחיב יותר על הדיבור. יותר... דיבור, אבל עוד משפט אחד, אני חושב שעסקנו בזה פעם. שימו לב. סדר הפעולות, עכשיו נזכר שעסקנו בזה, בטוח עסקנו בזה. אפשר למחוק את זה, כן? סדר הפעולות של אדם שהוא קם בבוקר על פי ההלכה. מה הוא צריך לעשות? קודם כל, הוא מתפלל. תפילה. זה הפעולה הראשונה. אחר כך, הוא הולך לאכול ארוחת בוקר. פת שחרית זה נקרא. אחר כך, הולך לעסקיו, בין אם עסקיו הם בענייני מעשה, או בענייני רוח. בין אם זה בחוכמה, של תורה, או חוכמות חול. זה כבר פרטים. זה סדר הפעולות. פעולה ראשונה תפילה, שנייה אכילה, שלישית עסקים. בין העסקים הרוחניים, בין העסקים הגשמיים. למה זה סדר הפעולות של האיש היהודי? אז הזכרנו פעם את הנציב. הנציב אומר דבר מופלא מאוד. הרי אנחנו יודעים שאם נסתכל רגע על האדם, אז באופן כמעט אותו דבר, אבל קצת שונה. האדם הוא מורכב קודם כל מגוף ונפש. נפש הכוונה, הנפש שנותנת חיים לגוף. אדם מת, יש לו רק גוף. אדם ישן, יש לו נפש חיונית שמחיה את הגוף. ונשמה. נשמה זה הערך האלוקי שהוא מעבר לחיים של הגוף, אלא התוכן האלוקי שבא אלינו. כשאדם מת לו עלינו, נשאר רק הגוף. הנשמה חוזרת למקורה, והנפש נעלמת. כשאדם ישן, הנפש נשארת בגוף, כדי שאדם לא ימות, כלומר היא נותנת לו חיים, הוא עדיין מתפקד, הוא נושם, אבל הנשמה הולכת ממנו. עכשיו, כשהוא קם בבוקר, הוא צריך לחבר את הנשמה אל הנפש. וממילא, על ידי החיבור בין הנשמה לנפש, צריך גם לחבר את הנפש לגוף, כי נפש לגוף בלי נשמה זה חיבור שטחי. חיבור מינימלי, אם אפשר לומר. הנשמה הייתה בעולם עליון. האדם קם בבוקר אומר, מודיע אני לפניך המלך וקיים, שחזרת בי, נשמתי, כי נפשי הייתה. העובדה שאני חי, הייתי חי בלילה. מה עושה התפילה? התפילה מחברת, אם אפשר לומר, את הנשמה שהייתה בעולם עליון עם הנפש. התפילה זה החיבור בין הנשמה לנפש. זאת הפעולה הראשונה. פעולה שנייה, אנחנו נראה תפילת הבוקר כרגע. פעולה שנייה, למה הנשמה עכשיו צריכה להתחבר? אל הגוף. איך מחברים את הנפש לגוף? על ידי שאוכלים. מה אוכלים? לחם. אז למה לחם נקרא לחם? כי הוא מלחין. הוא מחבר את הנפש לגוף. הגוף לא צריך לאכול. הראיה שאדם מת לא צריך לאכול. אלא כדי שהגוף יוכל לתפקד, או אני אגיד את אחרת, כדי שהנפש תופיע בגוף, הגוף צריך לקבל איזשהו סוג של מזון שנקרא לחם. אז התפילה מחברת את הנשמה לנפש. ארוחת הבוקר, הלחם, מלחים את הנפש לגוף. ואז יש לנו אדם נורמלי, אדם שלם, נשמה, נפש, גוף, ואז אומרים לו, עכשיו, אחרי שאתה אדם שלם, לך לעסקיך, לך תפעל. תפעל, בקודש או בחול? מתוך מגמת קודש. זה סדר הפעולות. איך הגענו לזה? מה שאלנו, אני כבר לא זוכר. חיבור בין הרוח לגוף, זה החיבור. זה סדר הפעולות, זה גם נכון הלכתית, בבקשה. אתה עכשיו שואל שאלה גדולה, הוא שואל שאלה אדירה. מה שאמרנו, שצריך לעשות הכנה, פיזי, נפשי, שכלי, ואחר כך תופיע נשמה, פה לכאורה זה הפוך. אז איפה הכל מתחיל באמת? שאלה. היית פעם בחתונה? היית פעם בחתונה? מישהו פעם בחתונה פעם? איפה נערכת החופה? מתחת לחופה. מי אומר מתחת לחופה? החתן והכלה. מי בא למיד לחופה? חייל החתן. כן, זה לא עד הסוף. לפני שהכלה הלכה לחתן, הכל החתן הלך לכלה. החתן, הקדוש ברוך הוא. הכלה, עם ישראל. איפה זה מתחיל? שובו אליי.
לשוב אליו. אנחנו צריכים לשוב אליו. הוא ישיב אותנו. או, השיבנו השם אליך,
ונשוב.
מי הולך לי? החתן להכרה או הכרה לחתן?
תשובה.
מצד האמת הפנימית, החתן הולך אל הכרה. מצד האמת, הערך הנבואי, והמלך כולם צדיקים, הסגולה הישראלית, הערך האלוקי שחל במציאות, חל בנו. החתן הלך אל הכלה, הוא בא אלינו, בעצם יש לנו קיימים. עצם זה שאני ישראל, הקדוש ברוך הוא חל בי. אך מתוך שהוא חל בי, אני צריך עכשיו להוציא מהכוח לפועל את הסגוליות שהוא חל בי. זאת ההכנה. ואז אחר כך הוא יתגלה שלב שלישי בנבואה. אז זה מתחיל אצל הקדוש ברוך הוא, זה ממשיך על ידינו, והוא ממשיך שפע כל הזמן. טוב, זה סוגיות ארוכות מאוד. בקיצור, מה למדנו היום? השתדלנו להתחיל. למה החוכמה של אומות העולם תלויה במצב הממשי? כי אצלם החוכמה האנושית היא תקועה באנושי. אז זה מתחיל אם כן אצלם מלמד. השם כן, החוכמה שלנו מתחילה בהופעה האלוקית, אז היא תלויה במהלך האנושי, אבל היא לא... הייתי אומר ככה, היא תלויה בחוכמה האנושית, במהלך האנושי, אבל היא לא תלויה באופן עצמי במהלך האנושי. זאת אומרת, החוכמה האלוקית מופיעה בנו באופן קבוע. ככל שנכין יותר, תופיע יותר. אבל האם עצם הופעת השכל האלוקי בנו הוא תלוי בהכנה שלנו? התשובה היא לא. זה תלוי בקביעה שלנו.
תודה רבה.
שלום.